נותן מסייעת. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקשב! חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול. שבע להקות צבאיות מתארחות ברדיו סול החל מה-26 בדצמבר ועד ה-6 בפברואר. להקת חיל התקשוב וההגנה בסייבר, חמישיית חיוך, להקת בין קודש לחול, הפרויקט של אלתרמן, להקת הנחל, מנגינה שנותנת תקווה, סק של סנטימנטים, מופע מחווה לכוורת. חודש הלהקות הצבאיות ברדיו סול, בכל יום ראשון חגיגה עם אומנים בהגשת רוני חזן. רדיו סול.co.il, הרדיו של ישראל. עמוד נוח. של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, צהריים טובים, דרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, אופיר.
מעניינים.
השתזפת באילת.
השתזפתי באילת, כן. כן, 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 סייצר משכנתות, היה שבוע באילת. צהריים טובים, מאיר. לא, אהלן, אתה צריך...
ברוכים הנמצאים.
קרוב, תיקח את המיקרופון אליך. אליך, אליך, שיהיה ממש ככה.
ברוכים הנמצאים, אופיר.
מאיר רגיל פשוט בשנתיים האחרונות, בקורונה, להישען אחורנית.
החיים
מסתכל
הטובים.
מה קורה.
החיים הטובים, אני בינתיים יעשה לנו, בוא נראה שם.
יפה.
מאיר, אתה, אז, דרור, אתה תיקח אז, כאן לפה, דרור, לשם. Okay. עוד, 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 דרור. אני... מאיר, אתה במקום שלך, מצוין.
מצוין, יופי.
מצוין, יופי. ודרור, אתה נשאר פה.
100%. לא, יופי. רציתי להתקרב קצת למאיר, אבל בסדר.
אני יזוז פה גם כן קצת. ואז יראו אותנו. הנה, עכשיו רואים אותנו בסדר גמור. שידור חי, גם בלייב פייסבוק וגם באתר של רדיו סול ובאפליקציה. חגיגה כפולה, אבל אותך לא ישמעו.
אם לא תתקרב למיקרופון.
אז חגיגה כפולה, אני אומר.
עכשיו שומעים אותך. אז כן, אתה יודע, הייתי באילת בכנס של התאחדות יוצאי המשכנתאות, אחרי שנתיים שלא היה כנס, כנס של 4 ימים. עיר הנדל"ן לא נמצא.
אתה מבין, בוקצ'ין, 4 ימים, ואותנו, כנס של המתווכים, לא רוצים לעשות גם פעם ב5 שנים.
לא, עושים.
לא, אני אגיד לך, היו כל כך הרבה... נותני חסות שצריכים לתת להם זמן ותוכן, וגם המון פנים חדשות והמון המון תוכן.
כי אנחנו, כשאנחנו אומרים משכנתאות, אנחנו רגילים לומר בנקים, ופתאום התווספו בשנתיים האחרונות גורמים נוספים לענף המשכנתאות.
זה נכון מאוד.
הביטוח והחוץ-בנקאי.
זה נכון
מאוד. שעושים את השוק הזה מסורבל יותר, פשוט יותר.
לאו דווקא, אבל בסוף, איך שאנחנו לא נסתכל, יש כאן הליך של... גם השוק מאוד מאוד השתנה, יש רגולציות, אני אומר לך, התראינו שם חברי כנסת, ועדות.
רגולציות בתחום המשכנתאות?
כן, יש כל הזמן.
כן, לא בתחום יועצי המשכנתאות.
אני מדבר על יועצי
המשכנתאות. לא, 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 לא. אבל רגולציות של הבנקים, רגולציות של בנק ישראל, אתה יודע, אז יש כאן המון המון שיחות, ממונה על ההגבלים, היו אנשים מכל נושא האשראי, אשראי צרכני. היום הרי כל אחד מאיתנו כן. יש לו את הדוח אשראי, אז נכון. יש את כן. כן, הממונה על הדבר הזה שנמצא בבנק. יש כאן המון המון המון, התחום הזה נהיה מאוד מאוד עשיר, גם ככל שיש יותר רגולציה, אז...
צריך לזכור עוד משהו, אופר, שלפני, נגיד, אנחנו מדברים ברדיו כבר 5 שנים, פעם כשהיו מגיעים ל-4 מיליארד שקל בחודש משכנתאות, היינו מסתכלים עיניים. כשזה הגיע פעם אחת ל-6 לפני שנתיים, אנחנו פה התרסקנו, חודש אחרון היה 11.5.
אנחנו נדבר היום על כמה דברים, עוד מעט בנושא הזה, אפרופו משכנתאות, אמנם פחות בחלק של הישראלים, אלא יותר דווקא של תושבי החוץ, שהם בשנת 2021 הפציצו פה.
אוקיי.
אבל אני רוצה דווקא לשאול אותך, אופר, בעניין של יועצי המשכנתאות. תראה, אני נתקלתי, אם כבר אנחנו מדברים בנושא שלך, וזו הזדמנות טובה לשאול אותך.
כן.
אני נתקלתי בשתי חבר'ה, שמתעסקים בייעוץ משכנתאות סדרי גודל של שנה לדעתי. עכשיו תראה, אני לא יכול למצוא את המילה המתאימה, אוקיי?
אנחנו גם נזרים ואנחנו ברדיו.
כן, כן, אני אומר, אני לא יכול למצוא את המילה המתאימה, שהחבר'ה האלה הם מאוד נחמדים, יש להם רצון מאוד מאוד טוב, אבל אני אומר לך, בתור מישהו שלא עושה משכנתאות ולא עובד מול בנקים בהרכבת התמעיל ללקוח, יכול לומר לך שהאכזבה גדולה הייתה איתם. אכזבה גדולה מאוד, וזה, אני לא יודע את מי ראית אתה בכנס ואיזה קהל בעלי מקצוע יש לכם בתחום הזה, אבל זה אפשר להגיד את זה על כל תחום, אני יודע מה אתה הולך, זה יכול להיות בכל תחום, אבל דווקא בתחום כזה שהוא יחסית עסיסי ויש בו הרבה מאוד קטע של פיננסים, נראה לי שצריך להיות איזשהו נושא של רישוי. נראה לי.
תסתכל, אני חושב, אני לא בטוח שנושא של רישוי יכול לפתור את הבעיה, כי בשביל לעשות רישוי אתה יכול גם לעשות הכנה למבחן היועצי המשכנתות, ודרך אגב היום בשביל להצטרף להתאחדות יועצי המשכנתות אתה עושה מבחן, אז זה בדיוק כמו
אולי קצת... בתווכים, גם במתווכים, יש לך רגולציה, אז מה?
אולי הוא קצת יותר קשה ממבחן המתווכים, אני לא יודע, אבל...
הרגולציה במתווכים היא באמת זוטרה.
אבל גם פה יש לך מבחן, אבל בסוף התוצאה היא מאוד מאוד פשוטה. היום בבוקר הייתי בפגישה בבנק, ואיך אומרת לי הבנקאית? יש המון המון יועצים שאני רואה שהם שולחים לי את האימייל, אני לא עונה להם, כי אני יודעת מה הרמה שלהם, ואני יודעת שאני לא רוצה להתעסק איתם. כי אם אני צריכה ללמד אותם, מה זה ביטחונות? איך אמור להיות ב...
נו, אז אתה...
קונה כאלה דברים, אז אני לא עובד איתם, ואני מעדיפה לעבוד עם יועצים שיש להם ניסיון ומכירים. אז בסופו של דבר, זה בדיוק כמו שאתה... כמו שאתה מחפש איזשהו... עזוב, אבא שלי היה צריך טיפול שיניים. מאוד מורכב. דרור מכיר את זה. אתה בודק ואתה הולך, וזה לאו דווקא המחיר. אתה לוקח את המישהי עם הניסיון ועם הגישה. ואני חושב גם פה אותו דבר. אם אתה תלך לפי המחיר בייעוץ משכנתאות ותלך לזולים ביותר, כאלה שאתמול התחילו, זה בסדר. תראה שמישהו מלווה אותו מלמעלה. תראה שיש לו אבא ואמא, תראה שיש לו... קואוצ'ר כזה. אנחנו דרך אגב, טל ואני עושים קואוצ'רים ליועצי משכנתאות שהתחילו אתמול, אז יש את הגיבוי שלנו ואנחנו מלווים אותם יד ביד, ואם הוא גם נהג מונית וגם יועץ משכנתאות, הוא רק אתמול עשה קורס בשביל עצמו, והוא חושב יועץ המשכנתאות שמדבר איתך על מסע ומתן עם הריביות, זה לא יועץ משכנתאות, סלח לי, אני אומר את זה כאן, אני עומד מאחורי מה שאני אומר. זה ברוקר, זה לא יועץ משכנתאות. יועץ משכנתאות זה שיבין לך את העסקה, יגיד לך אל תיכנס לעסקה, יגיד לך איזה כשלים יכולים להיות כתוצאה.
פיננסי.
פיננסי. לא, עזוב, גם בנושא ש... אני מדבר עם לקוחות על הלוח תשלומים. המוכר רוצה את זה בתאריך, זה הפינוי בעוד שנתיים. היום, שיחה שהייתה לי בכניסה לפה, ואתה צריך להסביר להם, שמו, המוכר רוצה 1,400,000, ואתם רוצים משכנתה 1,100,000, צריכים לראות שההון העצמי שלכם יודע לסלק את מקטינים את המשכנתה, כי משכנתה לא יכולה לסלק משכנתה יותר גדולה.
זאת עסקה מורכבת, אגב, מה שאתה מתאר בכזה דבר.
זה לא עסקה מורכבת,
עסקה של 1,400,000, שצריך לסלק 1,100,000, זאת עסקה שכן צריך להיות בה יועץ משכנתאות, שיודע לתת פתרון, אוקיי, לכזה דבר, כי פה אתה מדבר על מישהו שלוקח דירה יחסית בסדרי גודל, אם זה במרכז הארץ, זה כמעט ולא קיים, אבל בוא נניח שזה
לא... לא, העסקה היא כמעט 3.6, אבל יש שם משכנתה של 1,400,000, והפינוי הוא כמעט שנתיים. והקונה רוצה לגלגל את המשכנתה הלאה, כי הוא קנה מקבלן, ועדת תשומות הבנייה וכל הדברים האלה. עכשיו, הם לוקחים כרגע רק 1,100,000 משכנתה, הם לא צריכים יותר כסף. נכון, כי עד שהם ימכרו את הנכס.
נכון.
אז אתה רוצה לראות ש...
אבל המשכנתה צריכה להיות התשלום האחרון.
לא, בגלל שהם שיפור דיור, אתה יכול להביא את המשכנתה אחרי 10%, אין בעיה. אבל פה במקרה הזה, אתה רוצה לראות שהמשכנתה שהזוג הקונה, סוגרת המשכנתה של המוכר. אתה לא יכול להשאיר שאריות משכנתה. אתה צריך לראות שהעורך דין מתייחס לזה בחוזה.
בוודאי.
ואני אומר לך, 11 שנה אני מתעסק במשכנתאות.
דברים קריטיים.
ראיתי גם את הדברים
של... גם
עורכי דין, גם רואי דין לשיחות.
אז לכן אני אומר לך, אני חוזר שנייה לדבר הראשון שדיברנו עליו, הנושא של יועצי משכנתאות, אפרופו הכנס שהיה באילת, וזה אגב לא יפה שלא הזמנתם לפחות כמה...
הזמנו, אתה לא ענית, אתה לא ענית.
לא עניתי.
הוא היה בדיוק להחלפת הרכב.
כן, הוא חיפש...
הוא היה לו מתן לרכב.
הוא חיפש קבל בעריך.
זה תשובה טובה. אז אני רוצה להגיד לך שאני, מה שאני ראיתי, אוקיי, בתקופה האחרונה, במקרה זה דווקא חברה שהיא יחסית גדולה בתחום, וכנראה שאנשים שעובדים באותה חברה, יכול להיות שבאמת זה אנשים שעדיין אין להם מספיק את השפשוף, כדי ללוות עסקאות מורכבות בסגנון הזה.
אבל רגע, יש הבדל, סליחה אופיר, אני לא רוצה להכניס אותך לזה פינה,
תכניס,
אבל יש הבדל בין חברות שנותנות ייעוץ משכנתאות, ששם יש את החבר'ה שהם עושים את מכירת הליווי, כאילו מוכרים לך, בוא אנחנו נעבוד איתך, שזה אנשי מכירות לכל דבר, ויש את אנשי הבק אופיס שעושים את העבודה,
אני מדבר על...
זה מאוד מאוד דומה לביטוחים האינטרנטיים. יש שם, שמה, הרבה פעמים מגיעים לשם חבר'ה שעשו קורס ליועץ המשכנתאות, מחפשים את המקום להשתפשף, ובסוף הם יוצאים שבלונים מאוד, כי הם יודעים רק לעשות 1, 2, 3. הם לא מכירים את העסקאות לפועל, גם העסקאות מורכבות לא נכנסות לשם. אבל, והם כעבור שנה, שנתיים, שם הם יוצאים החוצה, ואז הם מגלים שאולי כן כדאי שיהיה מאוד מאוד דומה לעולם התיווך נדלן. כי, ומכיר את זה דרור מעולם התיווך שבעל סוכנות, ברשתות הגדולות, אז מגיעים שם סוכנים, מקבלים, ופתאום סוכן נדלן, מרבית סוכני הנדלן שמקבלים כנפיים, ופתאום הם תותחים, או שמתחילים לזוז בין המשרדי תיווך, מי לוקח להם, או שהם פותחים לבד משרד תיווך. זה מאוד מאוד דומה. ואני אגיד מה שמשפט אחרון, בסופו של דבר, שאתה לוקח יועץ משכנתאות, או כמו כל דבר אחר, מהמלצות ומחיבור אישי. לא מדברים אחרים, לא מכמה הוא עולה יותר זול, בשקל יותר זול.
אני חושב שזה דווקא חלק המינורי, כי ההבדלים בייעוץ משכנתאות, בלמעלה ובלמטה, זה לא חוכמה לדבר עליהם. אני מדבר על האמצע, על האמצע ההבדלים הם קטנים.
עזוב, לצערי הרב, גם באים אליי אנשים, אבל הוא מציע לי 4,000 שקלים, למה אתה לוקח כפול? אז אני אומר לו, שמה, יש לי סטודנטים שעובדים איתי, שאני מלווה אותם, הם גם קוראים 4,000 שקלים, לך, תעבוד עם סטודנט, הכל בסדר.
בבקשה, למה לא?
הכל בסדר, אבל... ואני רואה, עזוב, אני...
אם אתה לוקח אותי בגלל הסכום, בגלל התשלום, בגלל שאני זול...
אני חייב להגיד לכם משהו לסיום בעניין הזה. תראה, אנשים לוקחים ייעוץ משפטי לפעמים על 30,000 שקל לבית משפט לתיק של שנה וחצי, אוקיי, ולוקחים עורך דין, בשביל 30,000 שקל הם משלמים 20,000 על הייעוץ המשפטי, בגלל סיבות כאלה ואחרות, ובעסקה פיננסית של מיליון, של שתיים, של שלוש, לפעמים של חמש, תלוי איפה הנכס נמצא, זה מעניין עכשיו אם זה עולה 4,000 או 8,000 או 12,000, הרי זה זניח למי שרוצה לקבל value for money,
לא מבינים.
שבסופו של דבר... גם מה שהם משלמים לך או לכמותך, זה בטל ב-60, כי זה נכנס בתוך התמהיל כולו של הפיננסים.
הוא שוכח שאיך אני אומר, בלי להעליב אף אחד מעולם התיווך, אני אומר, אתה קונה עסקה ב3.5 מיליון שקלים, אתה כאן משקיף כמעט 70,000 שקל פלוס מע"מ לתיווך. החצי אחוז של העורך דין, שאתה רוצה להוריד אותו ל-0.4, זאת הבעיה הגדולה שלך בכל העסקה.
זה גם טמטום, תסלח לי. אני גם זה אומר, זה גם טמטום. גם הוויכוח, אני אגיד לך איפה אני הבעיה, אם כבר אתה מדבר על עניין עריכת הדין, אז אני רוצה לומר לך שזה חלק מבעלי המקצוע שעובדים סביב מקצוע הנדלן. אני חושב שעורך דין שעושה עסקת נדלן, ואני גם אומר לך, אם אני כלקוח, ועורך דין לוקח 0.25% בצירוף מע"מ, ואני שמעתי כאלה, אני אומר לך, זה להתבייש. זה להתבייש. למה? האחריות המקצועית שיש לייעוץ משפטי ולעורך דין בעסקה הוא משמעותי מאוד, ולעבוד ברבע אחוז גם בעסקה של 5 מיליון שקל.
ברור. יש הבדל גם בין מוכר לקונה. האחריות של העורך דין שמייצג את הקונה היא משמעותית גדולה יותר מהעורך דין של המוכר.
חד משמעית, אבל אני לא נכנס לזה כי זה סוגיה אחרת. אבל אם אתה כבר שואל, חד משמעית. אבל גם אם אני המוכר, אוקיי? גם אני רוצה להגן על עצמי, ואני לא אקח בעל מקצוע שהוא עורך דין, שהוא למעשה זה שצריך להכין את ההסכם. שים לב, מי שמכין את ההסכם זה המוכר.
נכון.
אוקיי? אז
ככה
נכון.
ככה מקובל. זה לא
ככה זה מקובל. כן. לפעמים יש כאלה שאומרים, בוא, יקירי, תן אתה, תעשה את ההסכם, אנחנו נעבור עליו וכדומה. זה מישהו שהוא קצת עצלן במרכאות. תראה. יחד עם זאת, יש משמעות כבדה מאוד גם לעניין עורך הדין בייצוג משפטי של מוכר. לאו דווקא
לא שוב,
אין ספק
ברור,
שעל הקונה, ברור. חד משמעית, צריך מאוד 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 לשים לב לנושא הזה. שבוע, אבל כמו שאתה אומר, ובזה התחלנו, בנושא של יועצי המשכנתאות, שיש להם לדעתי היום, או בכלל בשנים האחרונות, חלק גדול מאוד בנושא של עסקה. ומהסיבה הפשוטה, הכסף, בלי הכסף אי אפשר לעשות עסקת נדלן. והרבה מאוד מהאנשים שבאים לקנות עסקה, בין אם זה משפרי דיור או בין אם זה דירה להשקעה, כל נושא הקש זה הדבר העיקרי בעסקה. מעבר למחיר, מעבר למיקום, מעבר אם הדירה יפה, לא יפה, שיפוץ, לא שיפוץ, איזה עסקה טובה עושים פיננסית. כי זה הדבר החשוב בעסקה, בסופו של דבר. גם אם למגורים וגם אם להשקעה.
יש פה שני מהלכים. המהלך הראשון זה לבחור את הדירה המתאימה לצרכים שהגדרת במחיר הנכון. ואז מגיע נושא העסקה הפיננסית, כי אתה אומר נכון, היום אנחנו יודעים שכבר 65% בממוצע מהעסקה הוא מימון. כן. אז תבינו את המשמעות של סכומי הכסף האדירים שמסתובבים פה, ואם תבחרו מישהו בגלל שהוא לקח 2,000 שקל פחות, והוא חדש בתחום, אל תתפלו אחר כך.
לא, זה בסדר לקחת חדשים בתחום, וזה טוב, אבל תראה מי מלווה אותו, ותראה מה...
אנחנו אומרים דבר בסיכום של הדבר הזה, אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. אדם שהולך לרכוש נכס וצריך ליווי פיננסי, שיחשוב היטב וילמד היטב את שוק יועצי המשכנתאות, ויבחר את האדם הכי מתאים לכיסו ולאיכות שהוא רוצה לקבל בסוף הדרך בשירות. מאוד פשוט וקל.
תיאום ציפיות, מאוד מאוד חשוב.
חד משמעית.
נתחיל?
כן, בוקר טוב, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
אנחנו כבר בסוף התוכנית.
תודה למאיר, החבר מהמרפסת. תגיד, מאיר, מה קרה בשנתיים האחרונות בבחינת קורונה בשוק הנדלן שאתה...
שפעם האחרונה שהיית פה זה היה לפני הקורונה, נכון?
לדעתי, אנחנו נפגשנו לפני הקורונה, אבל קודם כל היה וואו. תכף אנחנו קצת נפרט על זה. אני חושב שאני התארחתי אצלכם לפני הקורונה, לדעתי.
כן, כן.
אנחנו התארחנו פה לפני הקורונה. וואי. דיברנו על...
שנתיים לפחות.
כן.
האבסורד בכל הסיפור זה של השנתיים האלה שהזמן טס.
בצורה מטורפת.
בדיעבד הוא טס.
בצורה מטורפת, אבל...
באמצע זה היה לא פשוט.
אבל הנה, אתה כבר סיימת את 2020, ו-2021 סיימת אותה.
אגב, הרדיו עבד רגיל?
לא, זה מה שאני מנזכר.
זה גם משהו שאולי...
פעם שידרנו מהבית.
היה קצת שידורים מהבית, תלוי בסוג התוכנית, אבל אתה יודע, התוכנית עם אורחים, לא הבנו אורחים.
לא היה לנו אורחים תקופה.
אגב, זה הזמן לומר שאם בזמן שאנחנו יושבים כאן ויש איזשהו מאזין שרוצה לשאול אותנו איזה שאלות, כלשהם, אז הוא מוזמן כמובן לפנות אליך, ואנחנו כאן נענה ברצון רב. מספר הטלפון שלנו זה 03-677-3636, וכמובן הודעת וואטסאפ.
מי יענה על הטלפון הזה?
053-807-1213. מי שיענה, יענה, ומי שלא, לא.
גידי לוויתן, עדיין נשאר פה, הוא בחדר ההפקה, הוא יענה.
הוא בחדר ההפקה,
הוא יענה. הוא גם יצלצל אלינו, נראה
את זה. הוא גם יעביר לנו בתנועות ידיים את השאלה.
אבל אתה שאלת שאלה נכונה, תקשיב. אתה שאלת שאלה פגז. השנתיים האלה, אוקיי, זה... אני אגיד לך מאיפה מתחילים. זה משהו שהוא בדיוק האנטיתזה להיגיון. מה שקרה פה בתחום הנדלן, ואם אנחנו רוצים היום להרחיב על נושא החבר'ה שמעבר לים, שקנו פה נדלן, וישראלים שקנו נדלן מעבר לים, זה פשוט פנומנלי. זה פשוט לא יאומן. אם מסתכלים על מאפריל-מאי 20 עד סוף דצמבר 21. כל הנתונים מראים שהייתה פה התפוצצות נדלנית של תושבי חוץ שרכשו פה נכסים, בייחוד במרכז הארץ ובכלל בקו הים מדן ועד אלת, במספרים של 10%, 15% ו-20% יותר במחיר למטר מאשר לפני הקורונה. זה הרי לא נתפס.
כלומר, יכול להיות שחלק מתושבי חוץ גרמו לנו לעליות מחירים.
חד משמעית, בוודאי. בחלק גדול מהערים, תושבי החוץ שקנו הן בפרויקטים חדשים ואין יד שנייה, יש להם משקל מאוד כבד במחיר עליית הנדלן פר מטר.
מה קרה פתאום שתושבי חוץ החליטו לבוא לישראל לרכוש כאן נדלן?
קודם כל, אופר, חשוב שתבין, וגם דרור. תושבי חוץ תמיד קונים, רק שהם נמצאים על איזשהו רדאר מסוים, שלפעמים הוא מצפצף יותר ולפעמים הוא מצפצף פחות. מה זה אומר? מה זה מצפצף יותר ומצפצף פחות? זה, הם נמצאים כל הזמן איתנו, וכשהם מחליטים לרכוש בהמוניהם, כתוצאה מאיזשהו אירוע אנטישמי שהיו כאלה במהלך תקופת הקורונה, או לחילופין הפחד מהמגפה שהייתה בהרבה מקומות בעולם, אנשים מאוד רצו להיות בישראל.
הבינו שבסוף בארץ, אם אתה יהודי ואתה יש לך זיקה כלשהי לישראל, ביטוח לאומי יטפל בך.
א', והבינו, אם אנחנו קצת מרחיבים לתחום הרפואי, הבינו שאם יש מגפה שקורית פעם ב-100 שנה, נניח מתי הייתה האחרונה?
עדיף להיות 1927.
עדיף להיות פה. למה? כי אם אתה מסתכל על כלל העולם, אין ספק שישראל הקטנה נתנה מענה בסך הכל, כשאתה מסתכל על הקורונה באופן כללי, אתה יכול לראות שהמתים בסך כל המגפה, אוקיי? והחולים בסך כל המגפה, וההתנהלות בסך כל ה-24 חודש האחרונים בישראל, יחסית, היה התנהלות טובה מאוד. אם זה מזל, אם זה לא מזל, אם זה משמעת או לא משמעת, זה בכלל לא רלוונטי. התוצאה הסופית, שאנשים הבינו שאם פה מקבלים טיפול רפואי טוב, פה קיבלו את החיסונים בין הראשונים בעולם, אם לא הראשונים בעולם, פה יש בתי חולים בין הטובים בעולם, אגב, חלקם נמצאים במרכז הארץ, נמצאים ב-10 הטובים בעולם, הבינו שוואלה, בוא ניקח 1,000,000, 2,000,000, 3,000 יורו דולר, נרכוש נדלן. הרי מה אותם חבר'ה האלה באים ועושים? מרביתם בכלל לא צריכים מימון. אפרופו על מה שדיברנו בהתחלה. בכלל לא צריכים מימון. אין להם צורך בזה. הם באים וקונים בקש מלא. זאת אומרת, אם יש עסקה של 8,000,000 שקל, 9,000,000 שקל, 6,000,000 שקל, 12,000,000 שקל, הם מביאים את כל הכסף במכה. הם לא לוקחים מימון.
יש אני... בעיה לעשות העברה?
אז אני תכף מדבר על זה.
כן, עניין לא, העברה. שיש לך...
עניין העברה הוא מורכב, גם לכסף שהוא מה שנקרא תאור בתאור של התאור, וזה בגלל מה שקרה פה בשנים עברו של כנסות כבדים על בנקים כתוצאה מסיפור של הלבנות און ואי דיווח וכניסת כספים למערכת בנקאית כזאת או אחרת, שגרמה לכסף שהוא לא קשר או לא שולם עליו מס, לא משנה איפה, ועל הדבר הזה הרימו את הקשיים, וזה גורם לאלה שהם תאורים לבעיות. מה זה אומר? אדם שיש לו כסף תאור בלונדון, והוא רוצה להעביר מלונדון בבנק X לבנק Y בישראל, לטובת רכישת נדלן, הוא מביא חוזה מחר, הוא מביא נסח טאבו, הוא מביא חתימה של עורך דין, הוא מביא הכל כדת וכדין, לפעמים לוקח 3 חודשים עד שהכסף עובר. חשוב שהמאזינים יבינו גם, ותקשיבו לי היטב, מה קורה במעבר של כסף? מעבר של כסף, כשאני מעביר כסף לאופר, אוקיי? הכסף הזה עובר בצינור וממתין בחשבון המתנה. מה זה אומר? אני העברתי לאופר כסף מלונדון לישראל, לרכוש דירה. בזמן שאני לחצתי סנד, הכסף עבר למין קופסה, ששם מחבקים אותה, בודקים אותה, היא ממתינה. יש לה איזה צ'קליסט כזה, ורק אז שמקבלים איתות, כמו מטוס שמקבל אישור נחיתה למסלול, רק הבנק שקולט, החשבון שקולט, צריך לתת אישור לקבל את הכסף מתוך הקופסה הזאת. זה נקרא חשבון מעבר. חשבון המעבר הזה, אחת הבעיות שלו, שהכסף ממתין בו, והבנקים שצריכים לקלוט את הכסף בייחוד של תושבי חוץ, לפעמים מתמאמים ולפעמים הרבה מדי. וזה אגב גורם להרבה פיצוץ של עסקאות. הרבה עורכי דין בהסכמים
למה,
שלהם.
כמה זמן זה לוקח? וכמה זמן זה צריך לקחת?
זה מאוד תלוי. מצד אחד יכול קונה להגיד למוכר, הכסף שלי טהור. יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה גם לא נכון, יכול להיות שזה אולי, יכול להיות שזה כאילו, אולי זה בערך. לי אפשר לדעת. גם אם הכסף טהור והכל ממתין ועובר חלק, לפעמים יכול לקחת סדרי גודל של בין 30-45 יום עד שהכסף הזה נקלט בחשבון של המוכר. זה חשוב להבין. אני כבר לא מדבר על זה.
תחזור על הזמן?
בין 30-45 יום. אני רוצה להגיד לכם עוד דבר. אם צריך לסלק משכנתה עם הכסף הזה, אפרופו על מה שדיברנו בהתחלה, אז יכול לקרות פה גם בעיה. כי נניח שאני קניתי ממך דירה ב5 מיליון שקל, ויש לך משכנתה של 1.5 מיליון. ואני בראש ובראשונה מבקש ממך לסלק את המשכנתה. אתה בא ואומר לי, יקירי, הכסף הראשון לסילוק ההתחייבויות. איפה ההתחייבויות שלך? בבנק XYZ. אני צריך למעשה להעביר את הכסף לא אליך. אני מעביר לחשבון עם מספר הלוואה שלך.
נכון.
אוקיי? והבנק, בנק המשכנתאות, צריך לקבל את הכסף הזה. וכשהוא רואה ווייר מחול, כל הזרקורים שלו מתחילים להיפתח. ואז את אותו אישור נחיתה שניתן למטוס, את אותו אישור נחיתה לכסף, כדי שיסגור את הלוואה ב-0-0, ואז יהיה אפשר להמשיך להעביר את הכסף למוכר, או לכל התחייבות אחרת, הדבר הזה לוקח זמן. ולכן יש הבדל גדול בין ישראלי שקונה דירה פה, לישראלי שמוכר דירה פה, והכסף מתבצע דרך מדינת ישראל. זה דברים שלוקחים ביתר קלות.
בנושא המשכנתה, סתם משהו שעולה לי לראש, ואם נניח הכסף נכנס לחשבון נאמנות, יהודי, זמני, לצורך העניין, ואז מהחשבון נאמנות נסגרת המשכנתה, זה לא יכול דבר שיכול להקל על החיים?
אתה נגעת בנקודה פגז. אני אגיד לך למה. אני ממליץ אך ורק על הפתרון הזה, ואני אסביר למה. חשבון נאמנות של עורך דין בישראל, אוקיי, מתקבל הרבה יותר בהבנה, הרבה יותר טוב מהרבה מאוד גרומים. מה הכוונה? אם אני עכשיו חי בחול, ויש לי עורך דין, אני מעדיף להעביר לחשבון הנאמנות שהוא פותח בבנק על שמי, לשם אני מעביר את הכסף, ועורך הדין נותן הוראה באמצעות חשבון הנאמנות, באמצעות טיפוי כוח, בלתי חוזר להוראה הזאת של הקונה, להעביר את הכסף לסילוק המשכנתה. שים לב מה נעשה פה. למעשה עובר כסף מבנק ישראלי לבנק ישראלי לכיסוי התחייבות מסוג משכנתה. ולא העברה מחול לבנק למשכנתאות.
שני בנקים שדברים בעברית ולא בנק שמדבר צרפתית עם בנק שמדבר בעברית. חד משמעית,
זה עדיף, זה מומלץ, והרבה אנשים לא יודעים לעשות את זה. או לחילופין, לפעמים יש עסקאות שבהם עורכי הדין לפעמים לא רוצים לפתוח גם חשבון נאמנות, כי העסקה היא כל כך קצרת טווח, והתשלומים הם תשלומים מאוד מאוד קרובים, הם לא רוצים להתחיל להתעסק עם הבירוקרטיה של חשבון נאמנות.
כי חשבון נאמנות זה בירוקרטיה של יום שלם בערך.
אני בא ואומר, אל תוותרו על זה. גם אם העסקה היא 60 יום, פתח חשבון נאמנות. זה הדבר הנכון ביותר, לסלק התחייבויות בין בנק לבנק, על אחת כמה וכמה בתושבי החוץ.
ואני אגיד לך משהו נוסף. אני חושב שעורכי דין בעסקאות כאלה מקבלים הרבה כסף, והם יכולים להמיס את הכאב ראש על אותו סטאג'ר במשרד שלהם, שיפתח את החשבון נאמנות
אני
בבנק.
אני מסכים איתך, אגב, פתיחת חשבון נאמנות לעורך דין, בייחוד משרדים שיודעים לעבוד בתחום הנדלן. אגב, הערת ביניים, המושג הזה שנקרא עורך דין, זה, יש כאלה שיודעים לעשות את ההבדלים בין המושג עורך דין לבין המושג עורך דין בתחום הנדלן. עורכי דין יש להם מאות התמחויות. עורך דין בדיני משפחה, אם הוא שומר על השם שלו, ואם הוא שומר על המקצועיות שלו, לא יעשה עסקת נדלן. עורך דין שעושה ירושות, ועושה גירושים, ועושה הוצאה לפועל, ועושה, הוא לא יכול להיות ספשיאליטה. זה, לדעתי, הדבר הפחות נכון לזכור שירותי ייעוץ משפטי מאדם שלא מומחה בתחום. אדם שמומחה בתחום כן יפתח לך חשבון נאמנות, מהר מאוד, ילווה את העסקה מהר מאוד, אבל לוודא שהוא גם עושה רק את התחום הזה. זאת אומרת, לעשות עסקת נדלן, צריכים להבין, לכל מילה, לכל פסיק יש חשיבות. מתי החשיבות הזו באה לידי ביטוי? היא באה לידי ביטוי כשיש בעיה.
נכון.
כי כשאין בעיה, לא צריך ניירות. אני יכול לעשות איתך עסקה אנחנו, בעל פה, היא תיגמר נהדר, אני יודע מה אני חייב לך.
90% מעסקאות הנדלן, הכל נגמרות בסדר
גמור. ברור לחלוטין, אבל
שיש צריך. בעיה.
או, אז מה אני תמיד אומר לאנשים? חבר'ה, אם אתם חושבים תמיד שהכל טוב, קחו לכם חצי יום חופש. קשו לויצמן אחד בתל אביב, זה פתוח לכולם. שבו באולם, שלבו ידיים, ותראו מי האנשים שבאים לדון בפני שופט, בשר ודם, כדי לקבל את מוצא פיו, למה הם הגיעו לשם? הם הגיעו לשם כי חשבו שהכל יהיה בסדר. נכון. אבל עובדה שלא בסדר.
דרך אגב, אחוז אחד מתוך 100,000 עסקאות נדלן שמתבצעות בישראל בשנה. נכון? 100,000 בערך?
כן. לא, אני לא מכיר את הנתון.
אפילו יותר.
אפילו יותר. כמה זה אחוז אחד? זה 10,000 שקל? 10,000 שקלים? 10,000 תיקים שיכולים להגיע ל...
10%.
סליחה, 1,000 תיקים שמגיעים ל... זה המון. אתה לא רוצה להיות בתוך האחוז הזה.
זה המון.
כמו שאמרנו בתחילת השיחה, עסקת לדן מורכבת מבעלי מקצוע. לפני שבוחרים את בעלי המקצוע, לנשום עמוק, לחשוב טוב ולא להסתכל רק על המחיר. אגב, זה גם נכון לתחום התיווך, שלא נתבלבל, מתווך בעסקה, יש לו חשיבות ענקית. ענקית?
רגע, לפני שהוא אופק כבר רוצה לברוח לשיר, אתה יודע לאפיין את העסקאות של הזרים שהתקיימו פה בשנתיים האחרונות?
כן, אתה רוצה לדבר על זה אחרי השיר?
לא, אחרי השיר נדבר על העסקאות של הישראלים בכל.
אוקיי, אז ככה. אפשר לאפיין את העסקאות שהתבצעו פה בארץ של זרים בצורה הבאה. העסקאות האלה מתפרסות על הערים. היותר נכון, על משולש גוש דן, שזה למעשה בראש ובראשונה העיר תל אביב, רמת גן, גבעתיים, הרצליה, וקצת המעגל מסביב.
בת-ים?
הרבה... רעננה גם כן יש הרבה.
רעננה אני פחות נוגע באופן אישי, אבל בהחלט גם התבצעו שם עסקאות רבות.
דרור, שנייה, אגב... סליחה שאני קוטע אותך. מאיר, מילה אחת, מי זה מאיר? אנחנו התחלנו, רצנו בתוכנית, אבל יש אולי מאזין או שתיים שלא שמעו אותנו לפני שנתיים.
לא מאמין.
המאזינים שלך... שנתיים יושבים בגיליון עיניים עם אצבעות...
מתי התוכנית הבאה של מאיר? מתי פרק ב'?
היית צריך להגיד לו, המאזינים של פרלמנט הנדלן, של אופר ודרור, לא יכול להיות שזה לא מאזינים קבועים.
זה בטח, הוא קבוע, הוא קבוע.
הם אמורים להגיד את כל האורחים שבאים לכאן. אבל אם הם לא, אז יש לדרור, הוא יציג את מי שיושב לצידו.
מאיר מתמחה בעסקאות
של... מאיר, בחור ותיק מאוד בתחום הנדלן. התחיל את פעילותו באילת, בסוכנות של אנגלו-סקסון, לפני, אני חושב... אני חושב לפני 20 שנה, אולי אפילו יותר.
אפילו יותר, 25 לדעתי, כן.
יושב היום במתחם בורסת היהלומים, במשרד ותיק שלו, שנקרא נדלנצ'יק, נכון?
אני רואה שאתה זוכר הכל.
עושה עסקאות של האלפיון העליון, מצד אחד, מסחרי בצד השני, ולפעמים שצריך לעזור לאיזה נזירה אחת או שתיים, אז הוא גם איזה הוא יודע לעשות כמו שצריך.
קודם כל, אנחנו נותנים שירות לכל הדתות, כמו שאתה יודע. ביניהם יש גם...
נזירות.
נזירות, נזירים.
ביניהם.
תגיד לי, מאיר, משהו שמעניין אותי, איך עכשיו, פעם שעבדתי בתחום הריטל, אמר, סיפר לי מנכ״ל קניון שבעת הכוכבים, זה היה ב-2006, אז התרסק הדולר, הוא אומר... שכאן כל החבר'ה בהרצליה פיתוח באים לקנות, ולהם התרסק הדולר, הם באים לקנות פחות. זה לא משפיע על האנשים בכפר סבא לצורך העניין, הסחירים הרגילים. איך ההתרסקות של הדולר, אירו, שאנחנו חווינו בחודשיים האחרונים,
שאלה מצוינת. אז יש לזה, בגלל שהתוכנית היא קצרה, אז אי אפשר לגעת בכל, אבל אני דווקא אגע במה שאמרת. הנושא הזה של התרסקות המטבעות והתחזקות השקל, היא כמובן טובה לנו, כי אנחנו חיים בשקלים, מרוויחים נכון. בשקלים, ויש לנו התייקרויות אחרות, דברים אחרים, שפוגעים לנו מצד אחד, הרי לא יכולים לתת לנו לנשום בשקט. פה אם אתה מטבע שלך חזק, המדינה באה וגורמת לך שהוא יהיה פחות חזק, מבחינת ההוצאות שלך. הנושא הזה של יורו דולר, היו תקופות שזה, קודם כל הדולר כמעט חצה את קו השלוש ומטה, היורו היה... בהתרסקות אדירה. המטבעות האלה קצת התרוממו, אגב, לא הרבה, קצת התרוממו, אבל זה השפיע מאוד על עסקאות, ואני אסביר למה. כשמגיע בחורצ'יק שהוא תושב חוץ, והוא בא בדולרים או ביורו, בלירה סטרלינג, בואו נתמקד רגע בדולר וביורו, אז הדולר והיורו, כשהוא בא לעשות העסקה, היו בשער מסוים. אם אין לו חדר עסקאות שעשה לו גידור, אני בכוונה מתבטא פה במושגים, אולי לא כולם יבינו. כשאתה עושה עסקת נדלן, אתה צריך לגדר, אוקיי, את המטבע שבו אתה משלם. קרי, בא לומר את הדבר הבא. עשיתי עסקה ב$2,000,000. זה שווה היום, בזמן שאני חותם איתך, על X כסף בשקלים. אבל לי אין את הכסף הזה בשקלים. אני צריך לקנות את הכסף הזה בשקלים, כי בסוף אני משלם לך בשקלים. אבל לי יש דולרים בבנק, או אני לקחתי מימון בדולרים. ה-ups and downs, בשערי המטבע בתקופת הקורונה גרמו למצב שאנשים יכלו להיות באחוזים רבים למעלה בעסקה, למעלה ולמטה בעסקה, מוכר וקונה, בגלל שערי המטבע.
אם הוא בנה על 2 מיליון דולר, ופתאום הוא בא לרכוש,
הוא שילם 2.1.
פתאום זה 100,000 דולר שחסר לו.
בדיוק. אוקיי, אז נניח שזה אנשים שהפרוטה מצויה בכיסם. אם זה אנשים שהפרוטה מצויה בכיסם, אז ה100,000 דולר האלה, עוד פעם, גם כואבים להם. אבל מה עושה משקיע? אוקיי, שיש לו בעלי מקצוע טובים. גם עורך דין, גם מתווך. לפעמים גם יועץ פיננסי. ולמעשה, בראש ובראשונה, מה אני עושה עם תושבי החוץ שלי? אלה שבאים לקנות בליווי שלי, אז נכון, הם משלמים יקר. זה אני מסכים. אבל הם אוהבים לשלם יקר. למה? כי אני נותן להם חבילה שכוללת גם את הגידור של חדר עסקאות, שאני עובד, ואני עובד עם חדרי עסקאות. אני מגדר להם את המטבע שלהם למול השקל במסגרת העסקה הזאת. זאת אומרת, הם לא יכולים להיות חשופים, אוקיי, לשער המטבע. למה? ביום חתימת העסקה, אני יודע שהעסקה נסגרה על 10 מיליון ש"ח, נניח. ואני יודע שבדולרים, ביום העסקה זה א'. אני מוכר לו דולרים, אוקיי? בשווה ערך לעסקה, לפי פרקי התשלומים. ואז מה אני עושה? אני קונה הגנה על הדולר, על התשלומים שלא שילמתי. את כל זה אני עושה באמצעות חדר עסקאות. מה עושה חדר העסקאות? הוא קונה לי למעשה גדר. אחרי זה נקרא גידור. מגדרים את השער, מגדרים את העסקה בטוטל שלה, ואז בסופו של דבר הוא חשוף לאפס סיכונים.
לא, זה עולה לו.
שערי המד... בוודאי.
פוליסת ביטוח.
יפה מאוד. אבל גם כשאתה יוצא מהבית, אוקיי, יכול להיות לך מצב שבו אתה תעבור בכביש ותבוא מסעית וחלילה, יכולה לתת לך מכה. זה יכול להיגמר בתאונה קלה, זה יכול להיגמר בבית חולים באשפוז, זה יכול להיגמר בנכות, וחלילה זה יכול גם להיגמר במוות. אתה קונה פוליסת ביטוח. גידור זה דבר חשוב. בוודאי שזה עולה. איזה שאלה. חדר עסקאות מוכר לך. הוא חי מפיפסים, הוא חי סיכוני מתח. תקשיב, סיכוני מתח, אנשים צריכים להבין. תושבי חוץ יודעים את זה היטב. ואם יש תושב חוץ שהוא באמת לא נדלניסט, והוא רוצה להיות באקסטרים, הוא יכול ללכת לכזה דבר, אבל בוא תבין, הפרשים יכול להיות 100-200 אלף דולר.
כן, אבל, ובואו נסכם, מי שקונה דירה ב10 מיליון שקלים, הוא לבד יבוא אליך ויגיד לך, אני רוצה גידור,
וכנראה שגידור. כזה או אחר.
אגב, נכון שמרביתם, אבל תתפלא, יש גם כאלה שלא, אתן לכם דוגמה קטנה, באחד הסגרים שהיו לנו בשנת 2020, צלצל הטלפון הנייד שלי. והיה זה כמה ימים שאפשר היה גם יותר מדי לצאת מהבית. מתקשרת גברת מארצות הברית. כמו שאתם יודעים, בפרשי השעות קצת שונים, אצלנו ערב, אצלהם שם קצת מתחילים לקום. ואומרת, אני מתעניינת בדירה שנמצאת ברחוב הרברט סמואל, במקום, בבניין מסוים. ואני אומר לה, גברתי, את בטוחה שאת רוצה לקנות נדלן בארץ בתקופה הזאת? נראה לי מפתיע. חשבתי שהטלפונים יהיו שקטים. הגברת הזאת, אם כבר דיברנו על עניין של גידור, עשתה עסקה ב2.25 מיליון דולר. אוקיי? דירה שהיא תגיע אליה 4 פעמים בשנה. והיא קנתה, היא אמרת, שמה, אני רוצה לקנות חבילה. אני ראיתי שחברה שלי, קיבלתי את הטלפון ממנה, הרי לא היה פרסום, והיא אמרה לי שאתה עשית לה חבילת פרימיום, של ליווי מלא של העברת כסף מחול, שכר טרחת מתווך, מינוי של עורך דין, מינוי של מימון במידה ונצטרך, במקרה הזה אני לא צריכה, אבל אם אני אצטרך לעבוד עם בנק, כל החבילה הזאת אני רוצה לקנות ממך. אמרתי לה, גברתי, תראי, זה חבילה שמורכבת מאחוזים שונים משכר טרחת מתווך. היא אומרת, אבל מאיר, אני לא דיברתי על השכר טרחה. מה השכר טרחה שאתה רוצה? ואז אמרתי לה, תקשיבי, אני שולח לך הצעה למייל. מסודרת יפה, כתובה. כל הרובליקות ממולאות. תחתמי לי על ההצעה, תצלמי לי בבקשה את הדרכון שלך ושל בעלך, מי שירצה לרכוש את הדבר הזה. ואז אנחנו למעשה יוצאים לדרך. לא עברו שעתיים, ההצעה חתומה במייל, והגברת הזאת לימים גם רכשה את הדירה. עכשיו, תבין, אנחנו באמצע תקופת קורונה, סגרים, אף אחד פה לא יודע מה יהיה מחר. לכן אני אומר לך, אתה שואל האם בהתחלה, אם זה השפיע על המחיר למטר...
אני הייתי מצפים חמיר מאחד כזאת להביא לדירה של 5 מיליון דולר, לא? 2.25.
לא, היא פנתה למשהו מאוד מאוד ספציפי, ש...
הוא מכר לשתי דירות.
שחברה שלה רכשה באותו בניין. והיא התקשרה לגבי דירה ספציפית באותו בניין.
אני הייתי מוכר לה את אותה דירה, הרי הם מגיעים 4 פעמים בשבוע, בשנה, אז הייתי מסדר להם את זה.
אני רוצה להגיד לך שזה, תראה, כדי להביא ליד כזה, אופר, אנחנו קצת סוטים, אתה יודע, כדי להביא ליד כזה, יכול לעלות למשרד כמו שלי, לפעמים, גם 20,000 שקל. להביא ליד כזה. זאת אומרת, לעבוד עם ברוקר בחול, לסגור לו עמלה, פרסום, אני מפרסם במדיה בחול, אני מפרסם במדיה במטוסים, בדברים. זה עולה הרבה כסף כדי לקבל את הליד. פה, שתבין, הקורונה הביאה את הליד כתוצאה משיחת קפה עם חברה שאמרה לה, תקשיבי, לי במקרה יש בן אדם, תדברי איתו. רק תגידי לו על חבילת הפרימיום. עכשיו, שאני שמעתי את חבילת הפרימיום...
הוא כבר ידע שזה שלו.
אני כבר אמרתי, זאת חגיגה. זאת גברת שיודעת מה היא רוצה. זו גברת...
יש עוד משהו, אני
חושב. זו גברת שלא יודעת מה היא רוצה.
שוקולד.
בבקשה?
שלחת לחברה מפנה שום שוקולד משהו.
היא תבוא לארץ בחודש מים. לקבל מפתחות. וכן, אבל השירות שלי כולל, כן, כמו שאמרת, ארוחה טובה. שלה ושל המשפחה, יש לה 2 ילדים גדולים. כמובן, הבית יהיה ארוך בצורה מסודרת, יש שם גם מזוזה גדולה, זה יהודים מסורתיים. יש את החבילה שלי שכוללת שבן אדם בקטנות מרגיש שפינקו אותו, האמן לי, ההרגשה הטובה יותר שווה מכסף גדול.
נכון.
יפה.
תמיד תבקש את חבילת הפרימיום, בוקצ'ין.
תתחיל גם. אגב, תציע תמיד את הפרימיום.
זה תמיד, זה
בסדר. בפעם הראשונה אתה מציע את החבילה היקרה ביותר. זו חבילת הפרימיום. זה כמו שאצלנו בתפסי התיווך, יש לך כמה חלופות. חבילה של 4%, 3%, 2%.
מיקרופון.
אני בכוונה דיברתי בשקט.
החבילה הזאת שאתה מדבר עליה, תדבר עליה בשקט, כן, כי זה באמת, אתה צודק, יש חבילות תיווך שכוללות הרבה מאוד דברים. תראה, שכר טרחת מתווך.
תוציא אותנו לשיר, נחזור עליי, שיהיה לנו זמן להתרענן ולדבר על הישראלים. טום פוטי דובש טום וקינמון מנגו בננה ומלון טום קוטי דובש טום וקינמון
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים מצוינים.
משובחים, משובחים.
משובחים, אחרי ההפסקה
זה יהיה משובחים. לא, לא, תמיד זה משובחים, אני חושב. צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, בוקצ'ין, מה קורה?
הכל מצוין, אנחנו היום מראיינים
את הצלם מאיר.
מאיר נדלנצ'יק.
אופה, אופה.
בלגניסטיק.
כן, כן, כן. רציתי לכתוב בהזמנה שיהיה מצחיק. אבל מאיר היום נכנס למוד של רצינות.
לא, אגב, אני חייב לקטוע אותך. אני חייב לקטוע אותך. לא. כותבים לי אנשים בוואטסאפ שהם מאזינים אונליין.
ברור.
וכולם רוצים את חבילת הפרימיום. יש פה כן. עשרות הודעות. אני לא יודע איך. אתה הודעת למישהו שאני אהיה היום?
כן.
זה, אתה יודע, חבילת...
קצתי היום בבוקר. אחרי שאופר שלח היום בבוקר את ההזמנה, אני קישרתי בעשרות קבוצות של פייסבוק רלוונטיות. אז אני מניח שהתווספו לנו עוד כמה עשרות אלפי צופים למאזינים.
אני מקווה, שמור, בסופו
של דבר... תגיד,
דבר...
מאיר, דיברנו על המקצרה, כן? על המסכנים מחול שבאו להשקיע פה בתקופת הקורונה.
כן, המסכנים.
רציתי לשאול אותך על הישראלים שהשקיעו במדינות מזרח אירופה לשעבר, או בכלל מחוץ לישראל ומעבר לים.
אז תראה, לגבי השקעות בחול של ישראלים מעבר לים, צריך להבין, תקופת הקורונה לא אפשרה להעלות על מסלול ההמראה. זאת אומרת, שדה התעופה ובכלל חברות התעופה והטיסות היו מרביתם סגורות. אנשים גם נמנעו מלצאת מהארץ, גם אם היה אפשר, פחדו בגלל הלוגיסטיקה של בדיקות ונחיתות וחזרה ובידודים וכל העניינים האלה. זה לא עשה חשק לאנשים. וגם הפחד הגדול, ולכן השקעות הישראלים בחול מרביתם התבצעו מבלי להגיע ליעד. מה זה אומר? זה אומר שישראלים שכבר השקיעו בחול, וכבר מכירים את המטריה, קנו, ניצלו...
קנו עוד אחת, שתיים בלי להגיע.
הם ניצלו את המחיר הטוב, ואת שער המתח, כדי לרכוש דירה, נניח ביורו, זה אור והפעילות שלנו היא ביורו, אז יש הבדל בין לרכוש דירה ב-100 אלף יורו, בשער יורו 4.1, או 4, לבין לרכוש דירה ב-100 אלף יורו ב-3.11.
עכשיו...
וזה דבר שהיה ניתן לעשות לישראלים שרכשו מעבר לים, אבל הם כבר מכירים את המטריה.
כלומר, זה לא... בדיוק. זה לא חדש, זה לא ישראלי חדש שפעם ראשונה רוצה לרכוש בחול, זה מנדיר.
נכון, אני אסביר למה, כי אני, כשאנחנו עושים פעילות בחול, ואנשים רוצים לרכוש נדלן בחול, אנחנו מחייבים כחלק מהטקס, לבוא ולראות את הנכס מעבר לים. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולרכוש נכס מעבר לים, אם אין לך את ההיכרות, אם אין לך את הדרייב של האחורה, כדי שתוכל ללכת קדימה. מה הכוונה? הכוונה היא שצריך להיות לך נכס בחול, אם זה באמצעותנו, אם זה באמצעות מישהו אחר, אבל אתה מכיר את ההתנהלות, אתה מכיר את המדינה, אתה מכיר את העיר, אתה מכיר את הרחוב, ואתה יודע פחות או יותר איך הדברים זזים, והולכים. ולכן, מרבית הישראלים לא קנו נדלן בחול כפרטיים. ברור שקבוצות... כעסקה ראשונה. כי אי אפשר היה להגיע לראות את הנכס, וכי הפחד תפס אותם חזק מאוד ברגליים, וגם רוב החברות שהיו פעילות בחול, למעשה, היו מדוממות מנוע, מה שנקרא. לא היו במצב שיכלו לתת שירות לאנשים שרצו לקנות מעבר לים.
במיקרופון, אבל שומעים אותך. נסה לדבר כמה שתך למיקרופון.
עכשיו לא שומעים אותי?
עכשיו כן, אבל כשאתה מדבר מהצד, שומעים אותך פחות.
אוקיי. אז זה לעניין הזה, דרור. לשאלה שלך, האם הישראלים אוהבים, נרחיב אותה, נפתח עוד פן, האם אוהבים לקנות נדלן בחול? אז כן, הם אוהבים מאוד, ובשנתיים האחרונות נוצר להם עוד בערה.
אני חושב שישראלים, אני חושב שישראלים אוהבים לקנות נדלן בחול, ברגע שמספרים להם איזה תשואה מצוינת תהיה.
אז אתה אומר משהו שאני דווקא הייתי בורח ממנו. אני, מי שהולך לקנות נדלן בחול לפי תשואה, עושה טעות. טעות גדולה מאוד. מהסיבה הפשוטה. התשואה שנכונה לרגע זה שאנחנו יושבים, היא נכונה לרגע הזה. אחרי שנצא מכאן, היא יכולה להיות אחרת. לכן, מי שמבטיח תשואה, או באיזושהי דרך מגדר תשואה, צריך לבדוק אותו במשנה זהירות. זה אחד. שתיים, אל תקנה לעולם נכס נדלן בחול בגלל תשואה, מהסיבה הפשוטה. אתה חשוף לסיכונים, ואתה חשוף לדברים שיכולים
לקרות. תסתכל קורונה, אנשים שסיפרו להם.
לא רק קורונה.
אתרי נופש, תקנה, תקבל צורה.
כל דירה מעבר לים, אתה תלוי בבעלי מקצוע רבים. זה לא דרור, יש לו דירה ברמת גן, שהוא קיבל בירושה, והוא גר שם, יעקב זוכמר. הוא יכול להניע את האוטו, ממקור מגוריו, לחנות את האוטו ברמת גן, לבוא לראות מה הבעיה בדוד, לבוא לראות מה הבעיה עם הסוחר, אם הוא משלם או לא משלם, לראות אם הוא רוצה להביא דייר חדש במקומו. כשאתה קונה נכס בחול, אתה חייב חברת ניהול, שגם היא לפעמים לא יכולה להיות 100%, היא גם בנויה על כל מיני דברים שיכולים לקרות תוך כדי, נניח קורונה, יש לך דירה בחול אופר, מביאה לך 500 יורו לחודש, הדירה עלתה לך 50,000 יורו, 500 יורו כפול 12 זה 6,000 יורו. תחלק את זה ב-50 שקנית, לצורך הדוגמה, יש לך מעל 10%. מה קורה בתקופת קורונה שהדייר ברח, הוא בכלל לא התקן אותך? אין דייר בדירה.
והתפוצץ החימום, כי הוא סגר אותו, והמים קפאו ופוצצו את הדוד.
למעשה, כל הדבר הזה שנקרא צועה, הוא עורב הפרח. כמובן שזה דבר מדיד, אפשר למדוד את זה, אפשר לבנות על זה, אבל לא לסמוך על זה, כי אף אחד לא יכול להבטיח לך את הדבר הזה. זה דבר שצריך להיזהר ממנו מאוד. קנה נכס בחול, כי אתה רוצה לעשות פיזור של ההשקעות שלך, של התיק השקעות שלך. קנה נכס בחול, כי אולי אתה גם רוצה מדי פעם לבוא לבקר. קנה נכס בחול כחלק מהאופציה לעשות אולי בעתיד אקזיט. קנה נכס בחול, כי אולי ילדיך ירצו ללמוד איפשהו בחול, אז כדאי שגם יהיה להם אולי דירה במזרח אירופה ואירופה. קנה נכס בחול מהרבה סיבות, ואנשים קונים נכס בחול לאו דווקא בגלל אותם 300, 400 או 500 יורו כל חודש. כי אם לעשות עסקה בשביל זה, זה לא בהכרח נכון. לעשות עסקה בחול זה דבר שלוקח, צריך לקחת גם בעלי מקצוע, צריך לשלם לבעלי מקצוע האלה. העסקה לא נגמרת במחיר העסקה הסופי של העסקה, יש נלווים מסביב, ולכן ישראלים שקונים בחול יעשו טוב שלא ילכו רק לפי צועה.
והמשמעותי ביותר זה הליווי השוטף, כי אתה תלוי בבעלי המקצוע המקומיים ובאיש שלך שם, שהוא העיניים והכיס.
אתה מכיר את הסיפור שלי בצ'כיה, מזלי אני לא בעל הנכס.
רק בצ'כיה, אתה יודע כמה סיפורים אני מכיר?
מה?
הסתיימה העסקה,
אבל תקופת הנכס שהיה, דרך אגב, רק לפני תקופת הקורונה, כי לא היה מי שיתפעל אותו, ולא הכניס שקל, הייתה ארוכה מאוד.
בדיעבד, עשו עסקה מוצלחת?
לי כן. אני חושב שהעסקה יצאה איבן. אבל בגלל שהשאר אירו נשחק,
אני חושב שאם אנחנו מסכמים את עניין השקעות בחול של ישראלים בתקופת הקורונה שרצו לקנות בחול, ועכשיו שילכו לקנות, חשוב שידעו שיש מספר פרמטרים שבהם צריכים לבחון נכס להשקעה בחול. אחד, המדינה. שתיים, החוקים שלה. חוקים בתחום הנדלן. מה שנכון ברומניה, לא נכון בבולגריה. מה שנכון בבולגריה, לא נכון בברלין. וכדומה. לכן, חשוב מאוד להכיר את הדברים שיכולים ליפול עליך במסגרת עסקת הנדלן, שאתה קונה נכס להשקעה. כי נכס להשקעה בא ואומר, זה לא שאתה מחזיק את הדירה ואתה בא לבלות בה כל שבועיים שלוש. יש כאלה. אז הם קונים דירה לא להשקעה. הם קונים דירה לטובתם האישית, לנוחיות שלהם. אגב, יש לי כזה מקרה. עכשיו, שבן אדם בא ואומר לי, לא מעניין אותי הצועה, אני לא רוצה שיהיה סוחר, אני רוצה מפתחות. אנחנו מאוד אוהבים להגיע לבוקרסט, נגיד, צורך הדוגמה, כי אנחנו רומנים בעבר שלנו, אנחנו מאוד אוהבים את העיר, ואנחנו רוצים דירה במרכז העיר, אוקיי, רק במרכז העיר, פריים לוקיישן. אנחנו לא רוצים דייר, לא רוצים צועה, לא רוצים צועה. הדבר היחידי שאנחנו רוצים,
זה חברת ניהול,
שיהיה לה אפשרות שאם אנחנו לא נמצאים, שתוכל לבדוק מערכת חימום, שתוכל להכניס מנקה, על זה אנחנו מוכנים לשלם. אז גם מוצר כזה צריך לבנות להם. למה? כי איפה הבעיה? חברת ניהול ממה מרוויחה? היא מרוויחה מהרנט, מהסחירות, אחוז מסוים שיכול לנוע בין 12 ל-15 אחוז מהרנט, מהסוחר שמשלם, סתם דוגמה, 500 יורו, מאותם 500 יורו גוזרים 12%, אוקיי? וזה לטובת, עכשיו, אתה בא ואומר, מה הבעיה? תחשוב שיש לך סוחר, אל תכניס סוחר, קבל ממני 50 יורו, קבל 600 יורו בשנה, ואתה תהיה קשוב לכל בעיה שתהיה בנכס. זה פתרון מעולה. ויש גם אנשים כאלה שמבחינתם לא רואים בזה השקעה, כי השקעה פרופר למול תשואה.
קודם כל, אני מקווה שזה פרימיום שיצאת עכשיו.
לא, זה לא פרימיום.
הפרימיום זה מגיע עם כולל קבב.
הפרימיום זה משהו אחר לגמרי, זה דברים הרבה יותר קטנים, זה אגב דברים שאנחנו גם עושים אותם כשירות. כשאדם קונה ממני נכס בחול, אוקיי, את כל הדברים, כל האקססוריז, אני קורא להם מסביב, אנחנו לא מחייבים על זה בכלל. זה הכל שירות שלנו. אנחנו מקשרים אותו לבעלי מקצוע, ומהם והלאה הוא מתקדם איתם. אנחנו לא גורמים...
אני חושב שעולם השירות הוא עולם מאוד מאוד חשוב. לתת את הדברים הקטנים, את הפן האישי שלכם, זה...
הערך המוסף בעסקה הוא הדבר החשוב ביותר. לכן אני אומר, שכר הטרחה הוא החלק הקטן. הדברים החשובים באמת זה הערכים המוספים מסביב. כי יש הבדל בין חבר'ה מחול שקונים מני דירה חדשה על הנייר בארץ. נגיד, קנו בגבעתיים מספר אמריקאים. דירות בהתחדשות עירונית, הרסו בניין, בנו בניין חדש, קנו דירות חדשות. אתה שואל, מה מחייבים בכזה דבר? מחייב מלא. מה זאת אומרת מה מחייבים? כאילו עשית עסקת נדלן חד משמעית. אתה רוצה ללכת למשרד המחירות לבד? בבקשה, תיגש. המחיר של אותו נכס שאתה קיבלת במשרד המחירות, אני הוכחתי להם והראיתי להם את זה, היה 4.1 מיליון שקל, אתה את אותו נכס רכשת ממני ב-385. השכר תרחה שלי, של 2% פלוס מע"מ, הוא רלוונטי בכלל? הוא רלוונטי? הוא בכלל לא רלוונטי. ומה קורה בשלוש שנים האלה, של עד שאתה מקבל את הדירה? הטלפון, הבדיקות, השיחה עם האדריכל, הבחירה של הריצוף, הברז ברבור. מי יעשה לך את זה? זה כסף קטן.
נכון,
אנשים לא מבין, אנשים צריכים להבין, הכניס להם לראש, שכר, תרחה, זה כסף קטן.
זאת אומרת, שאם יש לנו חבר'ה עכשיו בחול שמקשיבים לנו...
יש כאלה, מה זאת אומרת?
מוזמנים לפנות אליך.
נדלנצ'יק?
כל עסקת נדלן, כאן...
כל אדם שחי מעבר לים ורוצה להשקיע בנדלן בישראל, אוקיי, וכל אדם שחי בישראל ורוצה להשקיע מעבר לים ובישראל, ורוצה לקבל... חבילת שירות אחרת, שונה, יטיב אם יפנה אלינו.
מאיר, שמחנו מאוד לארח אותך כאן, פעם נוספת, תבוא עוד, כיף לארח אותך, כיף לשוחח איתך.
אל תדאג, הוא כבר יביא מאזינים, הם מרוענים, והוא יחליף את
הסלטטל. דרור, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אנחנו נחזור כאן
שבוע. ושיהיה סוף שבוע נעים.
אמן, אמן, אמן. אנחנו שבוע הבא, נהיה פה מיד אחרי מגשימי החלומות של גידי לוויתן. המשך יום טוב, סוף שבוע נעים, שבת שלום, להתראות.